כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
וישב ישראל בשיפים, איך אל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרן על העם לזבחי אלוהם, ויוכל העם וישתחוו לאלוהם. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחר אף השם בישראל, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם בישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, ירגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדיו בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. ויאמר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח חומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה ויקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ויהיו המתים במגפה 24. א', חתם של ישראל בשיטים, כפי שהתורה מתארת בסוף פרשת בלק, מביא אותנו לשאלתנו הראשונה, מדוע בשעת מעשה שהעם חטא בזנות בשיטים לא מופיע שמו של אותו איש ישראל שבא על המדיינית? רק לאחר מכן בפרשה הבאה, בשבוע הבא, במשך הקטע הראשון, מדבר השם על משה למור פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שים את חמתי מעל בני ישראל וקנות קינתי בתוכם, ולא חילית את בני ישראל בקינתי. לכן, אמור, אם אני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו, ולזרוע אחריו, ברית כהונת עולם. תחת אשר קינה לאלוהיו, ויחפר על בני ישראל, ושם איש ישראל עמוקה שרוקה את המדיינית, זמרי בן סלו נשיא בתו לשימוני, שם האישה עמוקה המדיינית, כוסבי בצור ראש אומות בית אב במדיין הוא. רק בשבוע הבא פרשת פנחס, שם התורה מציינת את שמו של איש ישראל נשיא שבט שמעון, וכוסבי בצור בת של ראש בית אב במדיין. אז מדוע התורה לא מספרת לנו בשעת מעשה את שמותם של איש ישראל, נשיא בית אב לשמעוני, ותמדיינית כוסבי בצור בת של ראש אבות מדיין? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בהמשך הספר נאמר, הדבר השם משה לאמור פרשת מטות, מקום מקמד בני ישראל ואת המדיינים, אחר תאסף אל עמך, בורא העולם מצווה למשה לצאת לנקמה ומדיין עם הוראה ברורה שלאחר מכן הוא נאסף אל עמם. מה היה מתבקש? שמשה רבנו ישתדל לדחות את המלחמה עם מדיין כמה שיותר, כי הרי ברגע שהמלחמה נגמרת הוא נאסף אל עמם. אבל משה רבינו כל חייו לא חושב על עצמו, חושב על הכלל, מה שטוב לציבור, טוב עכשיו לצאת, זה מה שעושים עכשיו. מעניין, בסוגריים, דבר מעניין, חזם מלמדים אותנו שלושה חשובים כמת. מי הם? אני חשוב כמת, עיוור חשוב כמת, ומצורע חשוב כמת. מה המשותף לשלושתם? אני מצורע, עיוור, שהם לא יכולים לתת. עיוור לא רואה, למי לתת? מצורע לא יכול לתת, הוא מחוץ למחנה. אני אין לו מה לתת. מי שלא יכול לתת נחשב כמת. האדם חי פה בעולם כדי לתת, כדי להעניק, בכל המעגלים, בני ביתו, משפחתו, אשתו, הילדים, שכנים, קרובים, חברים, בכל המעגלים, קרובים ורחוקים. משה רבינו כל מהות חייו זה לתת. לתת לכלל. אז אם מורה עולם אומר לו, מקום מקמד בני ישראל ואת המניינים, אחרת אחרת אסת אל עמך, למרות שברור לו שבזה הוא גומר את תפקידו פה בעולם, הוא מיד יוצא למלחמה. אבל הוא לא מוביל את המלחמה, אלא וידבר משה אל העם, למור חלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם למדיין אלף, למטה אלף, למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא, והמסרו מאלפי ישראל אלף למטה 12,000 חלוצי צבא, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש והחצוצרות והתרועה, התרועה בידו. וכמובן מה שמתבקש, שאם פנחס יוצא למלחמה, מה שברור שמשה לא יכול לצאת למלחמה, כי משה רבנו יש לו הכרת הטוב למדיין, במקום הזה הוא ניצא, לשם הוא ברח מפרעה. משה רבנו לא מכה את היאור, כי היאור הציל אותו בחודשיו הראשונים. אז אם כבר שולחים את פנחס, למה לא שולחים את מי? את אלעזר. למה לא את אלעזר? אומרת הגמרא בסותבת דף ג' בקטע השלישי, תנא לא לחינם הלך פנחס למלחמה, אלא להיפרע דין אבימו, שנאמר והמדנים מכרו אותו אל מצרים. פנחס הולך לנקום את הנקמה במדיין שמכרו את יוסף למצרים. מה זה קשור בכלל לפנחס? פנחס הרי הוא בן אלעזר בן אהרון הכהן. אומרת הגמרא, פנחס אימו היא משבט יוסף, אז יש לו גם קשר לשבט יוסף, לכן הוא זה שהולך להילחם במדיין, לנקום במדיין על מכירת יוסף. מה קשור אחד לשני? שמחו, קנו את יוסף, זה היה מסחר, קנו עבדים, מחו עבדים, משמי שמשלם יותר מקבל מהר, לא משלמים יותר, מחכים עם האבן. בכלל לא היה להם שום כוונות פה ביחס ליוסף כיוסף. קנו, מחו, מחו, קנו. אז מה הקשר בין פנחס, מי זה הראש של יוסף, שהוא יוצא להילחם במדיין לנקום מקמת הסבא שהמדנים מחו את יוסף? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית והאחרונה, כפי שפתחנו בקטע הראשון, ויש של ישראל בשיטים ואיך אליהם לזנות אל בנות מואב. נאמר הזה בחזון במדרש, בקטע הרביעי למעלה, חטאו בשיטים, לקו בשיטים ומתרפים בשיטים. אז אני מבין, כולם מבינים, חטאו בשיטים, שם היה החטא, לקו בשיטים, שם היה העונש, מתו במגפה 24,000 איש, אבל מה זה מתרפים בשיטים? מה בדיוק ההסבר? אלה מה שאלו, שבהם בסדר ישמע נעסוק, ונראה פה באמת דבר פילאי פילאי פלאים, שמחבר את הפרשה הזאת אלינו, ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע שמו של זמרי בן סלו, נשיא בית ערלה, שמעוני, מופיע רק בפרשת פנחס, וגם שמו של המדיינית כסבי בצור, ולא בשעת מעשה בסוף פרשת בלט? ב' פנחס שיוצא להילחם במדיין, כי הוא מזרעו של יוסף מצד אמו, לנקום נקמת סבו, שהמדיינים מכרו אותו למצרים, מה הקשר בין אחד לשני? בדבר שלישי, מהו ההסבר? חטאו בשיטים, לקו בשיטים, ומתרפים בשיטים. כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. פרשה הזאת, פרשת בלק, פרשה מאוד מאוד חשובה. עד כדי כך אומרת הגמרא במסכת ברכות, שהייתה מחשבה לקבוע את הפרשה הזאת ואת קריאת שמע. פרשה שיש בה הרבה, או מלכות שמיים, הרבה דברים, עד כדי כך. ולמה לא קבעו אותה? כי היא פרשה ארוכה מדי, תרחה בציבורה, אבל בכל זאת רואים את החשיבות של הפרשה. יותר מזה, בהפטרה של השבת בקטע החמישי נאמר כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. וכאן מגיע הפסוק: עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. זאת אומרת, יש לנו מצווה מדברי סופרים לזכור מה יעץ בלק ומענה אותו בלעם. מעניין, בסידורים נוסח אשכנז בסוף התפילה כל יום יש שש זכירות שקרא למרים בדרך, זכורת המלאק, את השבת. בסידורים נוסח עדות המזרח יש עשר זכירות. זה מופיע שם גם הזכירה הזאת: זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. צריך לזכור את זה כל יום. אז איך בני אשכנז מקיימים את הזכירה הזאת? אומרים המפרשים, באמירת כל בוקר את הפסוק: וטובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. כי הרי הברכות שבירך בלעם היו רק לזמן קצר, לאחר מכן הם נהפכו לכללה, אבל ברכה אחת נשארה כברכה לנצח נצחים. איזה ברכה? מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אז באמירה הזאת כל בוקר, אם מחר אין לנו כוונה נוספת, באמירה, עצם האמירה מה טוב הוא עליך יעקב, אנחנו מקיימים את הזכירה שמוטלת עלינו מה יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם. אבל כשניכנס לפסוק עצמו נראה דבר מעניין. חלק הראשון: מה יעץ בלק מלך מואב? מה הוא יעץ? בואו נראה את הפסוקים בתורה, זה לא בדף לפנינו, אבל הפסוקים כולם מכירים אותם בעל פה. איך נאמר? מה בלק אומר לבלעם ממש בתחילת הפרשה: ואתה וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. כן, בדף לפניי, בחומש לפניי, והוא יושב ממולי. מה הוא אומר לו? תשמע, עם יצא ממצרים, יושב ממולי, ואתה לכהר לי את העם הזה, כי יעצומו ממני, אולי יוכל נקמו ואגרשנו מן הארץ. למה? כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. אומר בלק לבלעם: תראה, אין כמוך, לא קם נביא בישראל כמשה, אבל באומות העולם קמי בלעם. אתה יודע לברך, אתה יודע לקלל, את העם הזה צריך לעקור מהשורש, לעקור אותו מהשורש, לקלל אותו, לפגוע בו באופן רוחני. תעשה את העבודה. יש פה בקשה של בלק, אין פה עצה, שום עצה לו. אז מה זאת אומרת? בפסוקים של ההפטרה ראינו בקטע חמישי: זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב. מה הוא יעץ? הוא לא יעץ כלום, הוא ביקש. מעניין מאוד, כדאי באמת לעורר את השאלה הזאת. מה הוא יעץ? הוא ביקש. פילי פלאים, פילי פלאים. כשבלעם מתחיל את השליחות, מה הוא אומר? אומר בלעם כך: וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחי מי בלק מלך מואב מהררי קדם. מה הוא ביקש ממני בלק? לך הר עלי יעקב ולך זוהמה ישראל, לך תקלל אותה. מה אמרתי לו? מה עקוב לא כבועל, כבועל, ומה אזום לא זעם השם, השם לא, אי אפשר לקלל, אי אפשר, השם לא כעס, כי נורות צורים הרנו ומגבעות אשורנו, אינם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה כתוב כאן? שימו לב, קודש קודשים, התורה. מה רוצה בלק? מה הוא אומר לו? הנה עם יצא ממצרים, חיסה את עין הארץ, והוא יושב מולי, ואתה לכער עלי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו בגרשם עין הארץ. לא מופיע מה? השם של אב. מי זה? אז מה תגידו? לא צריך לכתוב? בלעם הרי היה בקבינט של פרעה? היו הרי בקבינט הזה שלושה, כך אומרת הגמרא. בלעם, יתרו ואיוב. איוב שתק, קיבל איסורים. יתרו ברח, יצא ממנו כהונה. בלעם יעץ, נענש. אז לא צריך להגיד. לא צריך להגיד. אז מה אומר בלעם? וישא משלום ויאמר, מן הרם ילכני בלק מלך מואב מהררי קדם, לך הר עלי יעקב ולך זוהמה ישראל. בלעם הרי כן מזכיר את השמות, מזכיר יעקב ומזכיר מה? מזכיר ישראל. למה הוא מזכיר? הוא לא חילק להם. אומר בלק לבלעם, אני לא רוצה להזכיר את השם שלהם בכלל, אני רוצה שתעקור אותם מהשורש לגמרי. אין, לא מכיר אותם בכלל, אין להם שם. עכשיו תראה, יכול להיות שזה לא יהיה כל כך פשוט. אם זה לא יהיה פשוט, אני רוצה להציע לך, לייעץ לך שני דברים. א', תלך אחורנית, תתחיל מההתחלה. מה זה ההתחלה? האבות, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה? לא, תלך עוד יותר מההתחלה, תתחיל שם עם תרח. זאת אומרת, העקור לא תחתוך את השורש, תיקח את האדמה עם השורש, תזרוק את זה, יישאר בחוץ עוד שבוע קצת, ואחר כך זהו, לא יישאר בזה כלום. תלך דור אחד קודם לתרח. עכשיו תראה, יש עוד אפשרות, תקלל את העם שנמצא לידם, ואחר כך תערבב אותם ביחד עם העם הזה, כך נאמר בילקוט שמעון. ואז אם תערבב אותם עם העם המקולל, גם הם יהיו מקוללים, זה גם יפגע בהם וידבק בהם, וזהו. פלאי פלאים, עונה לו בלעם, מה עברת? אתה לא מזכיר את השם שלהם? עם יצא ממצרים, הוא יושב ממולי. בוא בוא תקשיב טוב בלק, לא יעזור לך שום דבר. ביקשת בלי להזכיר שם, לך הר עלי יעקב ולך זוהמה ישראל, לא יעזור כלום. מה יעקב לא כמו אל, ומה עזאון לא זעם השם. השם לא כועס. למה השם לא כועס? יש רשי בסוף פרשת נוח, בפסוק האחרון כתוב, והיו ימי תרח. מי זה? אבא של אברהם, 5 שנים ו-200 שנה. וימות תרח בחרן, זה המילה האחרונה בפרשת נוח. אומר רשי, בחרן לרשי היה בשורה, ענון הפוכה, ענון סופית הפוכה. לומר לך, עד אברהם חרון אף של מקום בעולם. עד שאברהם נולד, הקדוש ברוך הוא היה בעולם עם כעס. ברגע שנולד אברהם, הקדוש ברוך הוא כבר לא מה? כועס כל כך. אומר לו בלעם, מה עקוב לא כבו אל, ומה עזום לא זעם השם. הקדוש ברוך הוא, הזעם הזה שאתה רוצה שאני יגיע אליו כבר לא קיים, זה נעצר. מתי זה נעצר? כשנולד מי? אברהם. מה עוד אמרת לי? שאני אקלל איזה אומה אחרת? ואתה יודע, סליחה, ולמה הקדוש ברוך הוא עצר? כי מראש צורים הרנו ומגבעות אשורנו. מה זה מראש צורים הרנו? אני מסתכל בראשיתם, אומר רש"י, בתחילת שורשיהם, אני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות. יש יסודות חדשים חזקים כאלה שכבר אי אפשר, הקדוש ברוך הוא הסיר את הזעם שלו, את הכעס. אבל מה אמרת לי עוד דבר? שמה אני אעשה? אני אקלה לעם אחר ואני אערבב אותם ביחד? לא יכול להיות. אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. אי אפשר להרבב אותם עם שום עם. למה אי אפשר להרבב אותם? כי הם עם לבדד. הם זוכים מה שאמרנו בשם חז"ל, האותיות הן זה האותיות היחידות שאין להם בן זוג. א' ות' זה 10, ב' וח' זה גם 10, ג' וז' זה 10, ד' וו' זה 10. ה' נשאר בלי בן זוג. י' וק' זה 100, כ' ופ' זה גם 100, ל' וע' זה 100, מ' וסמ' זה 100. לא נשאר בלי בן זוג. הם עם לבדד ישכון, הם לא מתחברים עם שום עם. והגר"א מוסיף, כמה נפלא, מה מוסיף הגר"א? באותיות האחרונות, קוף רי שין תף, מה בא אחר כך? 100, 200, 300, 400, קוף רי שין תף, חף סופית, מם סופית, נון סופית, צדיק סופית, פי סופית, צדיק סופית. כאילו זה ממשיך 500, 600, באותו סדר. אז האות של הבן זוג זה האות חף סופית, כי קוף מתחבר עם צדיק סופית, שזה כאילו 900, זה 1000, באותה שיטה. אז האות באמצע של הבן זוג זה החף. אז כמה אותיות היה להם בן זוג? אי, נון וחף. איך אומר שלמה המלך בשיר השירים? אינך יפה רעייתי. מתי אנחנו הרעיה עם ישראל יפים? שאנחנו מה? אינך, שאנחנו לבד, לבד, פילי פלאים. אז בא בלעם כבר מהיום הראשון, אומר לבלק, חבל על הזמן, זה לא יעבוד, לא יעבוד. אבל בלעם אין לו בעיה להמשיך לעבוד, כי הוא עובד לפי שעות. על כל שער מקבל חדר מלא זהב, אתה רוצה, אבל אני את שלי אומר לך, לעבוד זה לא יעבוד. מה יעקב לא כבועל, מה יזם לא זעם השם, אברהם חזק, אב לבדד יזכור, אבל בבקשה, מה שאתה רוצה, אני תזכור לפי שעות. ובאמת בלק לא מרים ידיים. מה עושה בלק? בקטע החמישי, בקטע השישי, וילך בלעם עם בלק, ויבואו קריית חוצות. אומר הרביר, שמה זה קריית חוצות? זה המרקט, זה הכלכלה, העיקר מכל השווקים והמסחר, מקלל את הביזנס, את העסקים, ואז הם יהיו עניים ולא יישאר מהם שום דבר, לא עזר כלום. בלק מנסה הלאה בקטע השביעי, ויקחרו עוד קו שדה צופים אל ראש הפסגה. מה זה שדה צופים? צופה זה מנהיג, צופה נתתיך לבית ישראל, אולי הוא יקלל את המנהיגים, גם זה לא עבר. ומעניין, כל פעם בונים כמה מזבחות? שבע. למה שבע? כנגד האבות שבנו שבעה מזבחות. אברהם בנה ארבע, יצחק אחד, יעקב שניים. וזה גם לא עבר. ממשיכים הלאה בקטע השמיני, ויאמר בלק אל בלעם, לך נא אקחך אל מקום אחר, אולי יישאר בעיני האלוקים וכבודו לי משם. ויקח בלק את בלעם ראש הפאור. מה זה ראש הפאור? עבודה זרה. ניסה לפגוע בנו דרך עבודה זרה, ניסה לפגוע בכלכלה, ניסה לפגוע במנהיגים, ולא עבד. בלק רצה, בלעם שמח, מקבל את מה שהוא יכול יותר מבלק, הוא עובד לפי שעות, ואז כזה לא מצליח. עכשיו בלק מוכן לשמוע לבלעם, והוא אומר לו, החלק השני של הפסוק, הוא מענה אותו בלק, הוא מענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל, למה דעת את קוד השם. מה הוא אמר לו עכשיו בלעם בקטע התשיעי? הנה מי הולך להאמין לך יצחה אשר יעשה המזה להמך באחרית הימים. תילקתי כמה שורות, אמר להם, אלוהים של אלו שונא זימה, והם יתבין לכלי פשטן, אוהבים גדים יפים, בו בשיחה עצה עשה להם כלאים, אוהלים, ושם בהם זונות, זקנה מבחוץ, ילדה מבפנים, ימכרו להם כלי פשטן, עשה להם כלאים בהר שלג, מהר שלג ועד בית הישיבות, שטח גדול, ושם בהם זונות, זקנה מבחוץ, וילדה צעירה מבפנים. בשעה שישראל אוכלים, שותים, שמחים, חופש, בין הזמנים, חול המועד, מטיילים, יוצאים לטייל בשוק, אומרת לו זקנה, זאת שבחוץ, בכניסה לחנות, היא אתה מבקש כלי פשטן, בוא תקנה בגדים יפים. הוא שואל אותה, כמה זה עולה? אומרת לו, בשווה. באותו זמן הצעירה בפנים אומרת לו, בפחות. הוא נכנס בפנים, הוא מוצא מציאה 50% הנחה. וככה, 2-3 פעמים, ואחר כך אומרת לו, הצעירה מבפנים, הרי אתה כבן בית. אתה כבר קבוע פה. שברור לעצמך וצרצורי של יין המוני מונח אצלה ועדיין לא נאסר יין של המוני ולא יין של נוחים. אמרה לו, רצונך שתשתה כוס של יין? אמר, למה לא? החשבון הבית, כיוון ששתה בער בו יצרו הרע. אמר לה, ישמי לי, הוציאה עירתה מתוך עיקה, הוציאה את עבודה זרה. אמרה לו, עבוד לזה? אמר לה, לא יהודי אני. אמרה לו, מה אכפת לך? כלום מבקשים ממך אל הפיור. איזה עבודה זרה, לעשות את הצרכים על העבודה זרה? מה הבעיה, מה אכפת לך? וזה האווירה שנוצרה, מה אכפת לך? וברגע שכבר יהודי מתחיל להגיד ליהודי אחר מה אכפת לך, פה הכל מתחיל להתפרק, להתרסק. וזה קורה. מה המשך? הגמרא בסנהדרין בקטע העשירי. פנו רבנן מעשה בסבתא בן אילס, שהזכיר חמורו לנוחית אחת, כיוון שהגיע לפאור, אמרה לו, אמתן עד שיכנס, ויצא. היא הלכה לעבוד עבודה זרה, לעשות את צרכיה על עבודה זרה. לאחר שיצא, אמר לה, אף אל תמתיני עד שיכנס ויצא, תחכה עכשיו ליד החמור והעגלה, אני גם אעבוד עבודה זרה. אמרה לו, ולא יהודי אתה? אתה יהודי. אמר לה, ומה אכפת לך? מה זה העסק שלך? נכנס פער בפניו, כינר בחותמו, היו משרתי עבודה זרה מקלסים לו ואומרים, מעולם לא היה אדם שעבדו לזו בכך. לא יאומן. ברגע שיהודי אמר, מה אכפת לך או מה אכפת לך, זהו. מה כתוב כאן? הנקודה פה זה לא העבודה זרה. שימו לב, דבר חדש, נפלא, פילי פלאים. העבודה זרה זה רק הדרך להגיע למה? לשלב הבא. אומר דילם לבלג, בוא אני מאבד אותך. ראית, אי אפשר לעקור אותם מהשורש, הם חזקים, אבל יש דרך אחת, לחתן אותם עם בנות הארץ, עם נוכריות, ואז הדור הבא כבר לא מה? יהודי. וככה עקרנו אותו, וככה עקרנו אותו. זה מה שענה אותו דילם. אתה נותן לי עצה איך לעקור אותם מהשורש, כל העצות שלך לא יעבדו. מה שאני אתן לך כתשובה, זה יעבוד. עכשיו תדינו, איפה כל הסיפור הזה קרה, מורי ורבותיי, איפה זה היה? בשיטים. מה פירוש המילה שיטה? שיטים. מה פירוש המילה שיטים? תגידו לי בהבנה פשוטה ונכונה, היא שיטה, נכון? הרבה יותר מזה, הרבה יותר מזה. יש בתורה, זה לא לפני, נאמר את זה בעל פה, כשעם ישראל בפרשת בשלח הולך ללקוט את המן, נאמר שמה, שתו העם וליקטו. שינתת בה, מה זה שתו? אומר רשי, לשון טיול. תזכרו איפה אנחנו נמצאים, אנחנו הרי במדבר. מן, צלב, בר, ענני, כמה נמצאים הרי במדבר. שם נמצאים. איך הגענו פתאום שמה לאוהלים? איך הגענו פתאום לאזור של מדיין? כי כבר רואים את האורות של מדיין וסיחון ואוג, רואים שם כבר את הארצות שהולכים לכבוש וחלק מבשור, מגיעים לשם. ואז יש זמן במזג האוויר נעים, והולכים מה? לטייל, שתו עם, מטיילים, מתחילים לטייל, ולא יודעים לאיפה הולכים לטייל, אמא ואבא לא יודעים איפה הילדים הולכים לטייל, ומטיילים, פתאום חוזרים הביתה, ומגיעים עם מי? עם מדיינית. זה לא היה בכל הגלויות? מי 70 שנה? 50 שנה? באמריקה הגדולה? פתאום חזרו עם איזה מדיינית? וכבר אין מה לעשות. כבר לא יודעים מה לעשות. שתו העם וליקטו. מטיילים. לכן זה אותו שורש של המילה שיטים. וכמובן אז יוצאים מהשיטה, וכשיוצאים מהשיטה זה השטות. אם ככה, פשיח הלאה. באה התורה ורוצה להראות לנו כמה הם יצאו מהשיטה, כמה הם התרחקו. נאמר בקטע 11, יצמד ישראל לבעל פאור כצמידים הללו. רבי לייב אמר, זו הייתה קשה מן העגל. בעגל כתיב, והתפרקו כל העם. וכאן, ויצמד ישראל כצמידים. בעגל נפלו כ-3,000. כאן, 24,000. בעגל הייתה התפרקות. אבל עדיין היו מחוברים. פה, מצמדים לבעל טהור ולמדייניות. באופן כזה שכבר אי אפשר להתנתק, אי אפשר לעזור את זה. ואז הכל מתפורר. באה התורה ורוצה להראות לנו עד כמה נצמדו למדייניות, ואי אפשר היה לעצור את זה, שזה איש ישראל. מי זה איש ישראל? נשיא בית אב לשימוני. לא מזכירים את השם שלו בשעת מעשה כדי להראות הוא איבד את הכל. נשאר לו שהוא איש ישראל כי אמא שלו יהודיה. אבל הדור הבא כבר יהיה מה? כבר לא יהודי. זהו. השמות לא מופיעים, יופיעו רק אחר כך כדי להראות לנו כמה נצמדו למדיינים. זה מעניין. מתו במגפה פי 8 יותר ממה שמתו בחטא העגל. כי בחטא העגל שאדם עושה חטא, אבל עדיין הוא רואה את האור של השיטה. גם אם הוא רחוק, הוא יגיע בחזרה. גם אם הוא רחוק, הוא יגיע. איך אומר שלמה המלך בשיר השירים על כנסת ישראל, עיני חיונים, אינך יפה רעייתי, אינך יפה, עיני חיונים. אז קודם הסברנו את האינך, מה זה עיני חיונים. הזכרנו פעם שהיה יהודי יקר ביותר בירושלים, שהיה קורא את שיר השירים בשבת חול המועד פסח ברגש מיוחד. ורבי ילדים צדיק לברכה היה לוקח את הילדים לשמוע אותו. פשוט כל פעם שהוא שמע נתן לו יראת שמיים עצומה. אבל תמיד שהיהודי היה מגיע לפסוק עיני חיונים, הוא היה בוכה, בוכה דקה ארוכה. שאל אותו רבריה, מה יש לבכות במילים עיניי חיונים? יש פסוקים אחרים שאפשר לבכות, ומולה ענה לו. יום אחד הוא פוגש אותו ברחוב עם בנו, סיפר לי, זה בנו. הלך עם הבן, רבריה זה חזיק לברכה, וראו את היהודי, חצו את הכביש, שאלו אותו עוד הפעם, למה אתה בוכה בעיניי חיונים? מה הוא אמר? הוא היה מועל ברוסיה, של פעם, שלא מלאים ילדים, שלא אין מצוות, אין תורה, אין שבת, אין כלום. הזמינו אותו למול תינוק בשכונה שהוא לא האמין שיש בה יהודי. התאמץ, בירר, בדק, הצליב את כל המידע שהיה לו, והיה ברור לו, זה הזמנה אמיתית. הוא בא עם הכלי מילה, דופק בדלת, אבא פותח, אמא ועוד קרוב משפחה בבית, אמא בלחץ נורא. הוא הבין מדוע? מעלים את הבן? מחר אמא תיקח את התינוק לרופא, הוא יראה שהוא מעול, ישלחו את האמא, את האבא ואת הבן לסיביר. הוא לא אומר כלום. גומר למול את התינוק, מחתל אותו, מכין אותו לברכות, לקריאת השם. אמא חוטפת את התינוק, מזיקה אותו, מנשקת אותו מכף רגל ועד ראש, פעם אחר פעם, כמה דקות. עכשיו היה ברור לו שבאמת יש לה בעיה. הוא לא אמר כלום. ואז אמא נותנת לו את התינוק, הוא קורא את השם. ולאחר מכן אמא הולכת עם התינוק לחדר, הוא נשאר לו עוד כמה שעות כדי לעזור, להגיד להם מה צריך לעשות. הוא שואל את הבעל, אם יש בעיה עם הגברת, נוכל לעזור לה? באתי לי כל כך רחוק למול, נוכל גם לעזור לה עם מה שצריך. הוא אומר, לא, לא, היא בסדר גמור. ואז הוא אומר, שאלתי אותו, מה בסדר גמור? ראית איך היא נשקה את התינוק? היא כף רגל ועד ראש, כמה פעמים? דקה אחר דקה? אמרתי לך, אומר לו אבא, התינוק הזה לא בן 8 ימים, התינוק הזה כבר בן כמה חודשים, מהיום שהוא נולד, אמא נשבעה שהיא לא תנשק אותו פעם אחת, עד שיבוא מועל. עכשיו זה פעם ראשונה שהיא מנשקת אותו. אז אתה מבין שהכל בסדר. איפה זה היה שם כל כך רחוק מאחורי מסך הברזל? אבל היה איזה אי קונטקט, קשר עין. גם אם רחוקים, ורואים את האורות של השיטה, מגיעים בסוף. מגיעים. אבל פה, ויצמד ישראל לבעל פאור, זהו. הדור הבא כבר בחוץ. חוץ, לגמרי. זה מה שהיה שם. אבל היה אחד, לא שם, לפני זה, שעמד באותו ניסיון אולי יותר קשה. זה הצליח, יוסף הצדיק. כך נאמר, הגמרא בסוטה בקטע ה-12, ויהי כיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אמר רבי יוחנן מלמד, ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, רבי שמואל אחד אמר לעשות מלאכתו ממש, אחד אמר לעשות צרכיו. נכנס, ואין איש לאנשי הבית. לעשות צרכיו נכנס. ואין איש לאנשי הבית. בבית. אפשר בית גדול כביתו של אותו רשע, ולא היה בו איש. אומרת הגמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, אותו היום, יום חגם היה. הלכו כולם לבית עבודת כוכבים שלהם, והיא אמרה לו, הם חולי. אמרה, אין לי יום שנזקק לי יוסף, כי היום הזה תתפסה במגדול, אמור שכבה עם מי. באותה שעה בת הדמות יוקנו של אביו, נראתה לו בחלון. אמר לו, יוסף, עתידים אחיך שכתבו על אבני אפוד, ואתה ביניהם רצונך, שימחה שמך מביניהם, ותיקרא רואה זונות. ואז מה? וינס ויצא החוצה. היציאה של יוסף מבית פוטיפר כל כך גדולה שזכינו בגללה לקריאת ים סוף. זה היה בונוס, הים רעב וינוס בזכות וינס ויצא החוצה. ליוסף יש את הכוח הזה, זה בגני. הוא העדיר את זה לכל השבט שלו לדורי דורות, לעמוד מול הפרץ הזה של הזנות, של ההתערבבות שמחלה, והדור הבא כבר מחוץ לעניין. לכן, כמה נפלא, כמה נפלא, שעומדים להיכנס לארץ, יהושע שולח מרגלים. מאיפה הוא שולח אותם? אמר בקטע ה-13, והשטח יהושע בינון מן השיטים. כי אותו מקום, מן השיטים. שניים אנשים מרגלים חלש לאמור, לכו וראו את הארץ, את יריחו, והלכו ויבואו, איפה הם מגיעים? בית אישה זונה ושמה רחב, הישכמו שמה. הם מגיעים ללא הארי, מגיעים לבית של זנות, אבל מאיפה הם יוצאים? מהשיטים. הם מחוברים לשיטה, הם לא נפגעים. מי היה אחד מהמרגלים ששלח יהושע? פנחס. אותו פנחס, הוא מחובר לשיטה, הוא יגיע לשם, הוא יציל את את הבית הזה בזכות המידע שהוא קיבל, ועם ישראל ייכנס לארץ. ולכן גם מעניין, כשהקדוש ברוך הוא מעניש את אדם הראשון, חווה, יוצאים מגן עדן, כולם יודעים את הפסוקים, בורא עולם נותן להם קוטנות אור. אבל אדם הראשון יצא עם איזה מזוודה קטנה, גם הוא לקח משהו. הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה את הקוטנות אור, אבל אין איזה מזוודה קטנה, איזה טרול, אני לקח כמה דברים מגן עדן. מה הוא לקח איתו? אומרים חז"ל בקטע 14, אמרו שהאדם הראשון הוציא עצים מגן עדן. הוא נתנם לאברהם, אברהם ליצחק, יצחק ליעקב, יעקב הורידו למצרים, ומשם הוציאו השבטים והם עצי שיטים. השיטה, הוא לקח איתו את השיטה, איפה המקור, להיות מחוברים לשיטה הנכונה, ומכל עץ הגן החול תאכל. ועם זה בונים את המשכן, שנאמר ועצי שיטים עומדים. למה כתוב עצי שיטים עומדים? הרי לא כל העצי השיטים עמדו, חלק שכבו. אומרת הגמרא בסוכה בקטע ה-15, דבר אחר עומדים, שמה תאמר, עבד סברם ובטל סיכוים. תלמוד לומר עצי שיטים עומדים, עומדים לעולם ולעולמי עולמים. מה זאת אומרת? יבואו זמנים שיגידו, השיטה כבר לא קיימת, הכל מבולבל. יש בקושי כמה יהודים פה, כמה יהודים שם, בתי הכנסת, אמריקה לפני 60 שנה, 70 שנה, במי היו מלאים? במי? פורמים, קונסרבטיבים, הכל היה מלא מקצה לקצה. ציבור האורתודוקסי בקושי היה, בקושי. יהודי ירד לקנות ספר, קצות החושר, אמר לו המוכר, זה הספר האחרון שיש לי, ואתה בטח היהודי האחרון באמריקה שקונה את זה. באים חז"ל ואומרים, איך כתוב בתורה, אנשי שיטים עומדים, עומדים וקיימים לעד ולעולמי עולמים. השיטה קיימת, מחוברים אליה, רואים אותה, מגיעים אליה. כי אנשי שיטים עומדים, עומדים וקיימים לעד ולעולמי עולמים, ולכן אנחנו מובטחים. ילכו מים ומעיין מבית השם, כל הפיקי יהודה ילכו מים ומעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים, מצרים בשממה תהיה, אדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה ששפכו דם לקי בארצם, ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור, וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון.